התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, אחד הסנטרים הישראלים הכי גדולים בכל הזמנים, וסיאן ההופעות של נבחרת ישראל, ושחקן העבר של מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, קבוצות בחול ועוד ועוד, יניב גרין. מה שלומך יניב?
אהלן, מה נשמע?
אז קודם כל, כיף שאתה איתנו, ויהיה לנו פרק עמוס גם בקריירה שלך, בקשר לכדוסל כיום ולסדרת הגמר הלועטת שצפויה בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב. אבל קודם כל, נתחיל עם הרקע שלך, ואשמח לספר איך התחלת לשחק כדוסל.
התחלתי לשחק כדוסל, תאמתי, ממש במקרה. הייתי תמיד גבוה. נולדתי למשפחה של גבוהים, גם ההורים שלי גבוהים, גם האחים שלי גבוהים, אבל אף פעם לא היה לי ממש קשר לכדורסל. הייתי דווקא, אני זוכר, כבר בבית ספר יסודי, הייתי מאוד מאוד אתלטי, הייתי זה שהולך מייצג את הבית ספר בריצות ארוכות, ריצות קצרות, קפיצות לגובה, קפיצות לרוחק, למרות שהייתי יחסית גבוה. ואז יום אחד אני זוכר שעשיתי טיול עם ההורים שלי, עשינו טיול, יצאנו מהבית עם הכלב, קנו לנו איזה כלב חדש, קנו איתו טיול, ואיכשהו הגענו, עברנו דרך הבית ספר שלי, ופתאום ראיתי חוג כדורסל שם עם כל החברים שלי מהכיתה, שבעצם השתתפו שם בחוג כדורסל. ההורים שלי אמרו לי, למה אתה לא הולך, תלך, ואמרתי להם, לא, אני מעדיף לשחק בשכונה עם הילדים, תופסת וכל מיני שטויות כאלה. בקיצור, אחרי מסע שכנועים די גדול, הסכמתי ללכת לאיזה שיעור ניסיון בחוג, ומאז מצאתי את עצמי בכדורסל, ככה זה התחיל. התגלגלתי דרך בני הרצליה, כל המחלקות ילדים, קצ"ל, ילדים, נערים, נוער, עד שהגעתי בעצם לבוגרים של בני הרצליה. אחרי כשנתיים היה שם בעיה בקבוצה, הם די הלכו לאיזה פירוק, עברתי לרעננה לשנה. אחרי זה חזרתי עוד פעם להרצליה, בעצם התאחדו ביחד, אם אני לא טועה כבר אז התאחדו עם הרצליה ורעננה, נהיו קבוצה כזה בני השרון. אחרי זה נדדתי להפועל תל אביב, מכבי תל אביב, הייתי שנה בעונה אחת ברוסיה, חזרתי לעוד 3 שנים מכבי תל אביב, עוד פעם יצאתי לחול לעונה באיטליה, ואחרי זה שחזרתי הייתי בגליל גלבוע עונה, ועוד 2 שנים בירושלים, ואז סיימתי את הקריירה.
מי היה עבורך מודל לחיקוי בתחילת הדרך?
לא היה לי מודל לחיקוי, זה מישהו ספציפי. אני זוכר שבתור ילד, שהייתי בכל החוגי כדורסל ומחנות קיץ, תמיד היו מביאים לנו שחקני ליגת העל ושחקני נבחרת ישראל, היו מביאים, אתה יודע, שירצו לנו במסגרת החוג או המחנה כדורסל, ותמיד כל פעם שהייתי רואה שחקן כזה שמגיע, זה היה מבחינתי החלום, כאילו, להיות במקום הזה, להיות שחקן כמוהו, שיום אחד אני אוכל ללכת ולהרצות לילדים, זה תמיד היה החלום שלי. לא היה לי איזה איידול ספציפי, אלא פשוט להגיע להיות שחקן מקצוען. זה היה החלום.
עוד נחזור לכדורסל בקרוב מאוד, אבל איך נראה היום בחייך כיום?
היום אני כבר פחות קשור לכדורסל, גם פחות עוקב. היום אני מתעסק בתחום האשראי, אשראים, אשראי חוץ בנקאי, וזה מה שאני עושה היום. פחות, האמת היא שזה פחות כיף מהכדורסל, פחות אדרנלין, אבל זה גם מספק.
יש לנו כל מיני שאלות של חברי קהילת ספורטסה בקבוצת הוואטסאפ הקהילתית ששולבו במהלך הפרק, ואחד מהם זה באמת שמעון חברך מאשדוד שואל, איך עברת מלהיות שחקן לנדלן? אז ספר קצת על זה.
שוב, אני לא כל כך מתעסק בנדלן, אני יותר באשראי לנדלן, מימונים לנדלן וכאלה, אבל דרך אגב את שמעון באמת חברי הטוב, אוהד של מכבי, הרבה שנים שנשארנו חברים גם עוד אחרי שעזבתי את מכבי ועוד אחרי שסיימתי את הקריירה. איך הגעתי? הגעתי ממש במקרה, שוב, כמו שהגעתי לכדורסל ממש במקרה, גם לפה הגעתי ממש במקרה, איזה חבר שהיה עוסק בזה, ונכנסתי ללמוד אצלו במשרד את כל העולם הזה של האשראי, ובסוף פתחתי גם חברה לנושא הזה, וזה מה שאני עושה היום.
יש לנו גם שאלה איך זה להיות עוזר מאמן ושחקן בו זמנית באינטר עלייה.
זה כיף, ברגע שפרשתי, ובעצם הכדורסל הפך כבר אצלי לתחביב ולא למקצוע, אז הרבה מתח משתחרר, הרבה לחץ ששחקנים מקצוענים חווים, בעצם ברגע שאתה מסיים, תולה את הנעליים, כמו שאומרים, הרבה מתח משתחרר מהגוף, ואז בעצם אתה מתחיל עוד יותר אפילו ליהנות מהכדורסל, כי זה בעצם התחביב שלך, אתה לא מחויב לזה, אתה לא מחויב ל... תמיד אתה מחויב להצלחה, כן? כי אתה רוצה להצליח בכל מקום ותמיד לנצח, אבל איפשהו אתה חווה איזשהו חזרה לתואר המשחק, נקרא לזה ככה, ולא כל הזמן תחרותיות ורדיפה אחרי הניצחון והחוזה הבא והקבוצה החדשה ומה יהיה ואיך יהיה. אז אני מאוד מאוד נהנה כרגע מהתחביב הזה, נקרא לזה התחביב החדש ישן שלי לשחק כדורסל.
דיברת על תואר המשחק וגם הצטרפת לנבחרת הוותיקים, אז מה אתה יכול להגיד על זה?
קודם כל היה כבוד גדול בשבילי שהציעו לי להצטרף לנבחרת הזאת. לצערי עוד לא יצא לי לקחת חלק מהפעילות שלהם, הם די התחילו לא מזמן, ובפעילות שהיה להם עד עכשיו לא יכלתי להצטרף, אני אבא לשלושה ילדים קטנים וזה לא תמיד מתאפשר לי היום, אבל אני מאוד מתרגש כבר לפעם הבאה שאני שותף איתם פעולה.
טוב, יפה מאוד, ואני יכול להגיד שכשרציתי לעשות פרק לקראת סדרת הגמר בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, אז אולי השם הראשון שעלה לי לראש זה אתה, יניב גרין, ועכשיו אנחנו נחזור אחורה לסדרות שבהן אתה השתתפת וגם שיחקת במכבי תל אביב ובהפועל תל אביב. ב-2003-2004 הייתה סדרת גמר שבה היית באפול תל אביב, 2004-2005 הסדרה האחרונה בין הקבוצות בגמר, אתה כבר שיחקת במכבי תל אביב, מהם הזיכרונות שלך מהסדרות האלה?
אז קודם כל שאתה מזכיר את הסדרה הזאת של 2003-2004 שעוד הייתי באפול, אז הדבר הראשון שלי קופץ לראש זה אולם אוסישקין, אולם אוסישקין שלא קיים היום. זה היה באמת חוויה בתור שחקן לשחק באולם הזה, ועד היום גם כל מי שמדבר איתי אז על הסדרות האלה, אני תמיד שואל אותו, אוהדים, כן, וכל מיני שחקנים, כל מיני אנשים שקלו מכדורסל, אני ישר שואל אותם, חוויתם את אוסישקין? הייתם בקהל? כאילו, ראיתם מה זה? זה היה אולם שונה, קודם כל מבחינת האקוסטיקה שלו, וכל, אתה יודע, בסופו של דבר זה היה אולם, הכל מאסבסט שם ופח, אני לא יודע בדיוק ממה הוא היה בנוי, ועוד היה תקופה שהיו מרשים לאנשים לעשן במגרשים, אוהדים היו מוצאים סיגריה, מתחילים לעשן במגרש, ואני זוכר שבתור שחקנים, כשהיינו יוצאים מהחדר הלבשה לשרבול ואז למגרש, אז פתאום אתה יוצא למגרש, אתה מקבל מן עננת עשן כזאת, בין אם זה עשן של הסיגריות ובין אם זה עשן של האבוקות שהאוהדים היו מכניסים, וזה היה מטורף, לפעמים אתה כאילו, אתה אומר, כאילו אי אפשר לשחק בשן הזה, זה כאילו אתה בקושי רואה את הכדור, זה הכל מעורפל. אבל היינו משחקים והיינו עושים שם ניצחונות גדולים, היה לנו עונה משוגעת אז ב-2003-2004, ובאמת הגענו לסדרת גמר נגד מכבי. אוסישקין זה היה המבצר שלנו אז. מכבי בגמר הצליחו לנצח אותנו שם, אחרי שבליגה אנחנו ניצחנו אותם, ואפילו הבסנו אותם שם ב-25 או 26 נקודות הפרש. אבל זהו, היה לנו עונה מופלאה, ארז אדלשטיין היה מאמן, היה איתי עוד מתן נאור ודרור חג'אג' וישראל שיינפלד וליאור לובין, ועוד שחקנים עזרים שלנו, ועוד שחקנים שבטח שכחתי כרגע להזכיר אותם, והיה חוויה בלתי נשכחת.
ועכשיו יש לנו שאלות על העזיבה של הפועל למכבי, איך הרגשת כשקיבלת את ההצעה, ולמה עזבת?
קודם כל, אני חושב שבתור שחקן, קודם דיברנו על זה שעוד הייתי ילד ותמיד החלום שלי זה היה להגיע לליגת העל, אז אתה יודע, אנחנו הטבע של האדם, ברגע שאתה כובש ומגיע, כובש את החלום שלך, בעצם מגשים את החלום, אתה ישר חושב על החלום הבא. אני חושב שבתור שחקן ישראלי, עוד פעם, השאיפה הכי גדולה זה תמיד לשחק ולהיות ברמה הכי גבוהה. והרמה הכי גבוהה בארץ זה להיות מכבי תל אביב. בטח ובטח שאז בעונות 2003-2004 שהם היו אלופי אירופה, היה כמעט כל שחקן שגדל באירופה רצה להגיע למכבי תל אביב. ובאמת אחרי העונה בהפועל הם הגישו לי הצעה להצטרף אליהם. צריך גם לזכור שאז הפועל הייתה קבוצה, גוסינסקי, אם אתם זוכרים, היה איזה אוליגרך רוסי, יהודי רוסי גוסינסקי, שהיה שם הבעלים של הקבוצה, והוא עזב, ואיפשהו היה סימני שאלה גם מאוד גדולים לגבי הפועל. אם תהיה קבוצה, ואיזה קבוצה תהיה, גם ליאור לובין עזב, וארז אדלשטיין חתם בירושלים, וזה גם, זה גם משהו שדחף אותי לעזוב את הקבוצה. זהו, זה בעיקר הסיבות שהיו, גם הסימני שאלה של שהיו אז בפועל תל אביב, וגם זה איפשהו היה הגשמת חלום שלי להגיע למכבי בתור שחקן ישראלי צעיר, זה היה פסגת השאיפות שלי אז.
אתה מגיע למכבי ופתאום אתה בסדרה מול הפועל תל אביב, איך זה הרגיש?
זה היה מאוד מוזר, כי זה היה חבר'ה שהכרתי מאוד מאוד טוב, זה עדיין היה חלק מהחברים שלי לקבוצה בעונה הקודמת, הם עדיין שיחקו שם, פתאום אתה פוגש אותם מהצד השני, אתה מבין מה עובר עליהם, שהם פוגשים אותנו, אתה מבין, פתאום אתה רואה את האוהדים של הפועל מהצד השני, את כל האמוציות שלהם, בין אם זה כללות או מה שזה לא יהיה, אתה גם, האמת היא, אתה כבר יודע לקחת את זה יותר בחשבון, כי אתה מכיר את האנשים ויודע מאיפה זה מגיע, אבל זה היה מוזר, זה היה מוזר לי, להיות פתאום בצד השני. אני זוכר שהיה את המקרה עם הפוש-אפ, עם הכפיפות שזה היה באוסישקין בעצם, אפי בירנבוים, מה זה לקח פתאום טיימאוט, ואז אחרי אנטוני פארקר והחבר'ה שלנו התחילו פשוט לעשות פוש-אפ, כבר היה איזה 30-40 פרש, אני לא זוכר מה לנו, למכבי, ואני כאילו עמדתי מהצד ואמרתי לחבר'ה, לא, אל תעשו את זה, כאילו זה... זה הרגיש לי לא נכון עוד פעם, אני גם הייתי בצד, הייתי בפועל שנה לפני זה, והרגיש לי לא נכון, ואיזשהו זלזול גם בקבוצה שהייתי שייך אליה עד לא מזמן, ואני זוכר שאני שם עומד ואומר להם, חבר'ה, אל תעשו את זה ואל תגיירו לפרובוקציות, זהו, זה היה, היה לי קצת מבלבל.
וואו, באמת מרתק ומורכב, ואם אנחנו כבר מדברים על הקהלים והקהל של הפועל תל אביב במיוחד, אז בשנה שכן שיחקת עם הפועל בסדרת הגמר, אתם גם הגעתם לחצי גמר היורופ ליג, והעונה הקבוצה הגיעה לרבע גמר היורו קאפ, ובאמת היה טירוף של האוהדים, עד כמה ההצלחות האלה מזכירות אחת את השנייה?
תשמע, כל הצלחה של הפועל, תשמע, האוהדים של הפועל זה לא אוהדים ששוכבים הרבה הצלחות בחיים. תמיד אומרים שהאוהדים של הפועל נולדו לסבול. אז עד שמגיעה הצלחה, כמו שהייתה להם העונה באירופה, או כמו שהיה לנו אז, אז זה מאוד קל להשוות, ומאוד קל להתחבר. ואני קודם כל שמח מאוד מאוד בשביל האוהדים ובשביל הקבוצה וכל העוסקים בדבר שהצליחו העונה והם עדיין מצליחים, כי אני יודע עד כמה זה קשה לחוות הצלחה בהפועל.
ואם אנחנו מדברים על הדרבי הקרוב, אז יש כל מיני שחקנים ואנשים במועדונים ששיתפו איתך פעולה בעבר, למרות שפרשת ואתה יושב בצד כבר כמה שנים, יצא לך לשתף פעולה עם דני פרנקו, ברטימו, רדם אריאל, גיא פניני, רפי מנקו, אפילו ג'יי כהן בנבחרת ישראל, רגב פנה, ניקולה וויצ'יץ' ודיוויד בלאט, ונשים דגש על כמה, נתחיל דווקא עם דני פרנקו, מאמן הפועל תל אביב, שספג הרבה ביקורות לאורך העונה הנוכחית, אבל בסוף עשה הישגים מדהימים, כולל ההגעה לגמר עכשיו, ואתה שיחקת תחתיו בהפועל ירושלים. תספר קצת על דני, מה עושה אותו למאמן שנמצא כמעט כל שנה במעמדים האלה?
דני, אני חושב שהוא קודם כל מאמן של שחקנים. הוא מאוד מאוד קשוב לשחקנים, ולאמוציות ולרגישויות של השחקנים. הוא מכיר מאוד מאוד טוב את השחקנים שהוא מביא, מבחינה מנטלית קודם כל, מעבר ליכולות הפיזיות שלהם. ואני חושב שהוא יודע להוציא מהשחקנים את הטוב שבהם, את המירב. לי היה מערכת יחסים מאוד מאוד טובה עם דני. הייתי מדבר איתו המון במהלך העונה, גם בתקופות הפחות טובות במהלך העונה וגם בתקופות הטובות. תמיד הוא היה מכוון אותי ואומר לי, בתקופות הרעות, תמשיך לעבוד קשה, תרים את הראש, גם אם שיתפתי אותך פחות במשחק הזה, אני יודע, תחכה למשחק הבא וזה, והוא יודע לשמור על השחקנים, שזה חלק חשוב, בסופו של דבר להיות מאמן זה להיות חצי פסיכולוג. זה הדבר הראשון, הסגולה באמת גדולה שיש לדני. מעבר לזה שהוא, אתה יודע, הוא מבין כדורסל, קולט מאוד מהר מהלכים במשחק, מגיב מאוד מהר במהלך המשחק למהלכים, הוא מאמן מצוין, אני מאוד אהבתי לשחק אצלו, לצערי באותה שנה נפצעתי ולא הצלחתי להשלים את העונה, אבל מאוד מאוד נהניתי לשחק איתו ומאחל לו בהצלחה.
עם קפטן הפועל תל אביב בר תימור שיחקת כשהוא עוד היה שחקן יחסית צעיר בירושלים, ואני מאמין שגם בנבחרת, דמיינת שהוא יהפוך למנהיג שהוא כיום, ובאמת שחקן שעשה הישגים מדהימים מחוץ למכבי תל אביב.
בא, הוא אחלה ילד. עוד פעם אני קורא לו ילד כי ככה הכרתי אותו, אני פרשתי כבר לפני כ-8 שנים, אז ככה הוא זכור לי, אבל זה מדהים פתאום שאני רואה אותה היום המנהיג של הפועל, וגם בנבחרת, ועושה דברים, ויש לו גם פודקאסט ועוד דברים שהוא עושה אחרי הכדורסל, וזה מדהים מבחינתי לראות מה צמח מהילד הזה. אני לא יצא לי הרבה לראות, אבל המשחקים שראיתי של הפועל, אז הוא ממש לוקח אחריות ומנהיגות, והמהלכים במאני טיים תמיד עוברים דרכו, וזה כיף לי לראות, כיף לי לראות, כי זה לא פשוט, במיוחד לא בקבוצה כמו הפועל תל אביב, להגיע למעמד הזה שאתה רוצה ולוקח ומוסרים לך את הכדור, בשביל שתיקח את האחריות ותתן את ההחלטות המכריעות של המשחק.
ישנו גם את גיא פניני, שחקן שעבר איתך הרבה בנבחרת ישראל וגם במכבי תל אביב, ועכשיו יש דיווח של תומר גבעתי מישראל היום שהוא רוצה להמשיך לעוד עונה במכבי תל אביב, גם בגילו הוא בן 39 כבר. מה עושה את גיא פניני לבלתי נגמר מהניסיון שלך?
גיא קודם כל יודע לשמור על עצמו. הרבה שחקנים בעצם שמגיעים לגיל הזה, אז מה שקורה לכולם שבסופו של דבר נפצעים, בין אם זה פציעה גדולה או פציעה קטנה חס וחלילה, וזה כבר גורר אותם לפרישה. גיא, בגלל החוכמת משחק שלו והבנת המשחק, הוא לא מגיע למצבים המסוכנים. לא מגיע למצבים המסוכנים האלה, ועוד פעם, שימשיך ככה, כן? כי לפי דעתי, הוא יכול עוד להמשיך גם 10 שנים לשחק. הוא יכול לתרום בכל אספקט של המשחק, אם זה בהגנה, ואם זה בהתקפה, הוא יכול לשחק מעמדה 1 עד עמדה 4. כדור תמיד שעובר דרכו, מגיע לשחקנים הנכונים. וזה מה שעושה אותו גדול. הוא יודע להוציא מהגוף שלו את המירב, גם היום שהוא כבר לא בסיס שלו מבחינה פיזית, הוא עדיין יודע להשפיע על המשחק בדרך שלו.
במכבי תל אביב שיחקת בין השאר תחת דיוויד בלאט, שסי לאחרונה מסועה ביום העצמאות, שנכנס להיכל התהילה של מכבי תל אביב, ושכיום עובד במועדון שוב. תספר קצת עליו.
דיוויד בלאט הוא קודם כל אישיות. כשאתה לומד להכיר את הבן אדם, אתה רואה עד כמה הוא מסור לכדורסל, וכל היום הוא סביב הכדורסל. הוא היה מגיע בבוקר לנוקיה, לעולם, והיה יוצא אחרי האימון בערב, ב-8 בערב הוא היה יוצא מהעולם, אחרי כולם, עובר מעבר לאימון עצמו, אתה יודע, ועוד ההכנה של האימון לפני זה שהיה מכין, הוא היה עובר על קלטות, על משחקים, עושה סקאוטינג כל הזמן, הוא כל הזמן היה מיינדד לכדורסל, וזה גם מה שעושה אותו, המקצוענות הזאת, ומה שעשה אותו גדול בסופו של דבר, הוא הכיר כל שחקן ושחקן שהיינו מתמודדים נגדו, הסקאוטינג שלו היה מאוד מאוד, מאוד מאוד מדויק, ממש, בין אם זה התרגילים שהקבוצה השנייה עושה, השיטת אימון שהמאמן של הקבוצה מנגד אוהב לעשות, והשחקנים, כל אחד איזה מהלכים הוא אוהב לעשות, מה היכולות, מה היתרונות שלו ומה החסרונות שלו. הוא כולו היה מיילד לכדורסל, וזה גם היה מדביק את השחקנים תחתיו, שרואים שהמאמן כל הזמן שם, בראש של הכדורסל, זה גם מדביק את המאמנים, את השחקנים, סליחה, וגם הם מתמסרים למשחק, ובסופו של דבר גם משחקים בשביל ההצלחה של, מעבר להצלחה שלהם, גם בשביל להצלחה של המאמן.
אומרים שהרבה שנים לא היה במכבי תל אביב סנטר ישראלי משפיע, בעצם מאז הימים שלך, וכיום יש את רומן סורקין, שגם דיברת עליו בכתבה בישראל היום לאחרונה. מה דעתך עליו? זאת גם שאלה של מישהו מהקהילה.
אז רומן סורקין זה שחקן שבאמת לא היה שנים בארץ, גם מבחינת הסייז שלו, הגובה, עמותת ידיים, ולא לשכוח היכולות האתלטיות, כי רוב השחקנים שגדלים לנו בארץ, בגובה הזה, זה שחקנים שמבחינה אתלטית הם הרבה יותר מוגבלים ממה שרומן הגיע, אתה יודע, הוא רץ את המגרש מאוד מאוד מהר, קופץ לשמיים, מגיב מאוד מאוד טוב בהגנה, אם זה בשמירה על השחקן מולו, עבודת רגליים, ובין אם זה החוש לחסימות, לבלוקים בעצם שהוא נותן בהגנה, הוא מאוד מאוד אפקטיבי ומאוד מאוד דומיננטי מתחת לסל, והרבה זמן לא היה גבוה כזה, ואני חושב שהוא שחקן צעיר, יש לו עוד המון המון מה ללמוד ולאיפה להתפתח, והוא יהיה הציר המרכזי של, גם של נבחרת ישראל בשנים הבאות, וזה מאוד מאוד חשוב לנבחרת.
אז סורקין מתחיל לחוות את זה, אבל איך זה היה בשבילך לשחק ביורוליג במשך שנים ולזכות באליפות אירופה כבר בעונה הראשונה?
אז לזכות באליפות אירופה בעונה הראשונה זה היה מטורף מבחינתי. אני הגעתי מהפועל תל אביב שאפילו לא לקחנו אליפות אירופה בליגה האירופאית ששיחקנו שם, ופתאום להגיע למכבי שהיא כבר הייתה אלופת אירופה, ולחוות את זה איתה עוד פעם, בתור שחקן צעיר, הייתי עוד בן 24, פתאום אלוף אירופה, מגיעים אחרי האליפות לפארק הירקון, וזה 100 אלף איש באים לראות אותך, לא רק אותי, לא רק אותי, כן, אני נחתם את כל הקבוצה, ולעודד ולהכיר תודה, וזה חוויה מטורפת שחוויתי אז בתור ילד, וזכיתי להיות חלק מהקבוצה הגדולה הזאת שהייתה אז. היורוליג עצמו זה, אנשים לא כל כך יודעים, אבל הרמה ביורוליג זה משהו שהוא כמה וכמה רמות מעל הרמה שיש פה בארץ, מבחינת הסייז, מבחינת האתלטיות, מבחינת היכולת של השחקנים ביורוליג. אין בכלל מה להשוות את זה למה ששחקנים חווים פה בליגה בארץ, או בליגות אירופאיות משניות באירופה. היה לי העונג לשחק ברמות האלה. וזהו, ואני מאחל גם לכל שחקן ישראלי שמתחיל פה את הקריירה בארץ, להגיע ולשחק ביורוליג, בין אם זה יהיה במכבי, או בין אם זה יהיה בהפועל ירושלים, בתקווה שהם גם יגיעו ליורוליג מתישהו, או כל קבוצה אחרת.
מהי התחזית שלך לסדרת הטוב משלושה בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב? האם אתה הולך עם הניסיון של מכבי, אולי על הפתעה של הפועל?
תשמע, אני לא ראיתי המון משחקים העונה, ראיתי כמה משחקים בודדים של מכבי וכמה משחקים בודדים של הפועל העונה. ככה שאני לא מכיר עד כדי כך טוב לעומק את הקבוצות ואת היכולות שלהם. מה שכן, אני עדיין חושב שמכבי היא פייבוריטית בסדרה הזאת, כי מן הסתם זה קבוצה עם תקציב יותר גדול, עם שחקנים, עם יותר ניסיון, שחקנים ששיחקו ביורוליג מול קהל גדול. אז בגלל זה הייתי אומר שמכבי כן פייבוריטית פה. מצד שני יש את הפועל שהיא קבוצה עונה מאוד מאוד עמוקה, עם המון המון כישרון, בין אם זה בחמישייה הראשונה על המגרש, ובין אם זה בשחקני הספסל, שפשוט הם קבוצה כל כך עמוקה, ששחקן ספסל נכנס והרמה לא יורדת, שזה גם, אין את זה להרבה קבוצות בארץ. תהיה סדרה מאוד מאוד מעניינת, ושווה לעקוב.
עד משמעית, ובמכבי שיחקת עם שרס, שכיום מאמן את ברצלונה, ומצד אחד מגיע למעמדים הגדולים, אבל עדיין לא זכה ביורוליג, וידוע כמאמן שעושה הרבה תנועות ידיים והרבה רעש. איך אתה רואה את שרס כיום כמאמן, ואיך חווית אותו כשחקן?
אותו הדבר. באמת, בשתי מילים, אותו הדבר. גם שהוא היה שחקן, הוא היה עושה הרבה תנועות עם הידיים, הוא היה מאוד קולני, הוא היה מאוד סוחף אחריו, וזה אותו שרס שאני רואה גם היום על הקווים. מצד אחד הוא מאוד יכול להיות מאוד קשוח ומאוד תובני, ודורש פרפקציוניזם מהשחקנים שלו, מצד שני, פתאום אתה רואה שהוא מביא את החיוך ומביא את הציניות שלו, חצי בדיחה, גם אם אתה לא שומע מה הוא אומר, אתה רואה את זה לפי השפת גוף שלו. זה שרס. כבר שהוא היה שחקן, הוא היה חצי מאמן. אז זה לא הפתיע אותי שהוא נהיה מאמן, ונהיה מאמן טוב גם ביורוליג והגיע לברצלונה. מבחינתי זה היה ברור לי שברגע שהוא ירצה להיות מאמן הוא פשוט יהיה טוב בזה, כי הוא כבר היה, כמו שאמרתי מקודם, הוא כבר היה כל הקריירה חצי מאמן, ואני מאמין עוד שנראה אותו עושה דברים יפים בברצלונה ואפילו מעבר לזה.
התחלת לדבר על הפועל ירושלים והשאיפות להגיע ליורוליג, ולאחרונה הקבוצה נרכשה על ידי מתן אדלסון. אתה הגעת לקבוצה בתקופה שאורי אלון רכש אותה. עד כמה זה מזכיר לך את התקופה של אורי, למרות שרק התחלנו עכשיו עם אדלסון, אבל עד כמה ההייפ שיש לגבי העתיד זה משהו שמזכיר לך את התקופה שלך?
מה, ברגע שנכנס משקיע גדול כמו אדלסון עם היכולות הכלכליות שכולנו יודעים שיש לו, זה game changer. אם הוא באמת יכניס את היד עמוק לכיס ויתחיל להוציא כספים ולקנות שחקנים גדולים, הפועל ירושלים יכולה לדבר מאוד מאוד חזק בשנים הקרובות, להגיע ליורוליג. ולעשות, יש לה כבר את כל התשתית, נקרא לזה ככה, בין אם זה האולם בארנה בירושלים, ובין אם זה כמות הקהל שמגיע, ובין אם זה הצוות והנהלה שכבר עובדים שם ומכירים ויודעים. אז ברגע שעכשיו ייכנסו גם, בתקווה שייכנסו גם תקציבים גדולים לקבוצה, השמיים הגבול.
כששיחקת במדע הקבוצה בעונה השנייה 2014-15 נפצעת והקבוצה זכתה באליפות, מה עם הזיכרונות שלך מהתקופה הזאת?
זה זיכרון מאוד שמח, אבל מצד שני קצת מעול בעצב. זה היה האליפות ההיסטורית הראשונה של ירושלים שהייתי שותף לה, אבל מצד שני הייתי פצוע עם גבס או עם סד כזה על הברך. אני זוכר שעוד אפילו לפידתי ישבתי איתו בחלק מהזמן בסדרת גמר. אז כן, מאוד, אני זוכר שישבתי שם בצד, ועם כל הטרפת שהיה סביב הסדרת גמר, והאפשרות שהם יהיו אלופים פעם ראשונה בירושלים, וישבתי וראיתי את המשחק וכל כך רציתי להיות על המגרש ולעזור לחברים, היה לי קשה עם זה, היה לי קשה עם זה. הייתי חוזר הביתה גם שמח על הניצחון, אבל גם עצוב שלא הייתי שותף לו. עברתי איזושהי טלטלה אז באותה תקופה, אני יודע היום בדיעבד. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, עשינו, חבר'ה עשו משהו גדול והביאו אליפות היסטורית ראשונה לירושלים, עם כל החגיגות והשמחה, ואני הייתי חלק מזה, עם החברים מהקבוצה, היינו זוכר, היינו עושים את הנסיעות כמעט כל יום מתל אביב לירושלים, אני, אותם אלפרן וליאור אליהו, עושים ביחד באוטו, כל החוויות והצחוקים שעברנו בדרכים, ואנחנו עד היום שאנחנו נפגשים, אנחנו מדברים על התקופה הזאת.
מעבר לזה שאתה עשיין ההופעות של נבחרת ישראל בכל הזמנים, אפשר גם להגדיר אותך כאגדת יורו-בסקט, הובלת את הטורניר בכמה נתונים סטטיסטיים לאורך השנים, והשתתפת בלא מעט אליפויות אירופה, כולל הגעה למקום השביעי ב-2003, ובשנה האחרונה הנבחרת הודחה בשלב הבתים באליפות אירופה, ניצחה את שני המשחקים הראשונים, אבל הפסידה את שלושת המשחקים הבאים. מהם הזיכרונות שלך מהאליפויות אירופה? למה לדעתך הלך פחות טוב עכשיו?
מה, הזיכרונות שלי מהאליפות אירופה זה הזיכרונות הכי חזקים. אני מאוד מאוד הייתי קשור לנבחרת ישראל. מגיל 18 שהגעתי לנבחרת, עוד ניפו אותי בשלבים מוקדמים שם, ועד שפרשתי בעצם, פרשתי אחרי קמפיין של הנבחרת. אז הייתי מאוד מאוד קשור לנבחרת, והייתי ממש מחכה לקיצים שיגיעו, ובשביל שאוכל לבוא וללבוש את המדים עוד פעם של ישראל. יש גם משהו מאוד מאוד מיוחד בנבחרת, אתה יודע, תמיד מדברים על העניין של מדברים בעברית, בחדר הלבשה, אבל יש את המעבר לזה, אתה נמצא עם חבר'ה שבסופו של דבר שגדלת איתם, כולם ישראלים, גדלת איתם, כולם באותם צחוקים, כולם מבינים אחד השני, זה גם שחקנים שאתה נפגש איתם לאורך העונה, אתה מספק מולם, ואז פתאום יש לך הזדמנות לבוא ולשתף איתם פעולה וליהנות מהיכולות שלהם בכדורסל, באותה קבוצה, וזה דבר שהוא כיפי. עכשיו לגבי האליפות האחרונה, זה היה קצת, לפי דעתי, הם לקו קצת בחוסר מזל. כמו שאמרת, הם ניצחו כבר את שני המשחקים הראשונים. אני לא יכול להגיד שהייתה שם שאננות, כי בנבחרת ישראל באים לנצח כל משחק, זה לא שמזלזלים אף פעם ביריב, אנחנו אף פעם נבחרת שברמה מעל היריבות שלנו, לא משנה נגד איזה יריבות אנחנו משחקים, אבל היה שם איזשהו חוסר של מזל אולי, גם איך שהבית שם, שאר הקבוצות, התוצאות שהיו של שאר המשחקים, והגיעו למשחק המכריע עם הלחץ עליהם, ולא הצליחו להשלים את העבודה. אבל שוב, אני מאוד מאוד מאמין בסגל שחקנים הזה, וזה סגל שחקנים גם של שחקנים צעירים יחסית, שאין להם עוד הרבה שנים לתת לנבחרת, ואני צופה עתיד מזהיר לנבחרת בשנים הקרובות.
סיפקת סל ניצחון באליפות אירופה 2011 מול איטליה, מקו העונשין, תספר קצת על הזיכרון הזה.
כן, קודם כל קו העונשין זה לא היה אחד מהנקודות החזקות שלי בקריירה, אבל כן, הגענו לשלב במשחק נגד איטליה, שהגענו איתם, היה משחק צמוד, הגענו אותם לשוויון בשניות האחרונות, ואז אחד שחקני ה-NBA שלהם, ברניאני, כנראה אני לקחתי, הוא היה איתי, קפץ לריבון ולקחתי את הריבון, וכנראה הוא התבלבל מבחינת, או שהוא לא שם לב לכמות השניות שנשארה על השעון, או בדיוק לתוצאה, והוא ישר עשה עליי פאול. אם הוא לא היה עושה עליי פאול, היינו הולכים להערכה. ושלח אותי לקו, ואני זוכר אז שדיוויד בלוטנטל היה בעצם מתאזרח שלנו, ודיוויד בלוטנטל בלו, גם היה שותף איתי מכבי בתל אביב, והכיר אותי, ופשוט אני זוכר שהוא מלווה אותי כל הדרך, כי לקחתי את הריבון בריבון הגנה, ואז יש לך את כל הדרך לצעוד לכיוון הקו עונשין בצד השני של המגרש, והוא הבין את גודל הלחץ שיש עליי, כמו כל שחקן אחר שהיה מגיע עם 3 שניות על השעון להכריע משחק מהעונשין. הוא כל הדרך פשוט ליווה אותי ומרגיע אותי בדרך הייחודית שלו, והוא באמת הצליח, והגעתי לקו והצלחתי להכריע את המשחק הזה, והצלחנו את איטליה, ש... היא הייתה אז עם 2-3 שחקני NBA שהגיעו, היה להם ציפיות מעצמם, ודי הרסנו להם את הציפיות.
איך זה באמת מרגיש להיות ציין ההופעות של נבחרת ישראל?
תשמע, עוד פעם, זה תמיד מחזיר אותי שאומרים לי את זה, אז תמיד זה מחזיר אותי לילדות, שאני עוד פעם ילד שיושב, כמו סיפרתי לך מקודם, שיושב בחוג כדורסל או במחנה קיץ, ובכלל חולם להגיע להיות שחקן כדורסל מקצועני. ומפה לשם, פתאום היום אומרים לי שאני סיין הופעות של נבחרת ישראל, זה דברים שלא הייתי בכלל מעז לחלום עליהם בתור ילד. ואני אין מאושר יותר ממני שהגעתי ועשיתי ותרמתי לנבחרת ישראל ולהצלחות שהיו לנו אז, אין יותר מאושר ממני.
בשנת 2000 שיחקת בנבחרת העתודה של ישראל וזכית במדליית הכסף, בחצי הגמר ניצחת את ספרד של פאו גסול, איך זה לנצח מאץ'אפ כזה?
מה ספרד, אז נבחרת העתודה שלהם, זה לא היה רק פאו גסול, זה היה להם קלדרון שם, והיה להם קבסס, והיה להם ראול לופז, והיה להם רייס ממדריד, כולם זוכרים אותו. והיה להם עוד כמה שחקנים שבטוח, כבר שכחתי, הם היו, מה שהם נסה להגיד, הם היו קבוצה אדירה בכל תנאי מידה, הם גם היו אלופי עולם. הם בעצם מהנבחרת נוער, הם היו אלופי עולם, אלופי אירופה, ואז אלופי עולם, ואז הם הגיעו לעתודה, לאליפות אירופה, הם היו הפבוריטים בקלות לקחת את האליפות הזאת, ובאמת הם הגיעו נגדנו לחצי גמר, ובהערכה הצלחנו לנצח אותם, שעד אז הם לא הפסידו שום משחק, בעצם זה היה ההפסד הראשון שלהם ביחד כנבחרת, ועשינו איפשהו את הבלתי יאומן. כן, אנחנו מאוד נבחר שבתור שחקנים כל כך האמנו בעצמנו וביכולות שלנו, שגם שהגענו לשחק נגדם, באנו להילחם ולא נתנו להם שום כבוד, ונפלנו על כל כדור, נלחמנו בשיניים כמו שאומרים, והצלחנו לנצח אותם. וזה דרך אגב תרם גם לאכזבה כל כך גדולה שהייתה לנו בזה שבסוף לא הצלחנו להשלים את המשימה ולקחת את אליפות אירופה. הפסדנו שם בשניות האחרונות לסלובניה. בגלל זה אני חושב שכל כך היינו מאוכזבים לקחת מקום שני ולא מקום ראשון, כי הבנו את הדרך שעשינו ובזה שייפנו את ספרד, ובסוף באנו ונפלנו נגד סלובניה, שכבר היינו פייבוריטים, וכבר הובלנו כל המשחק, שהכאב היה גדול עלינו, ממש ככה.
בשנים האחרונות יש טירוף סביב נבחרות הצעירות, בין אם זה בכדורסל, הזכייה באליפויות אירופה לנבחרות עתודה, ובין אם זה עכשיו בכדורגל עם הגעה של נבחרת ישראל עד גיל 20 לחצי גמר המונדיאליטו, וההישג הגדול שעשו השחקנים האלה בשנה שעברה. עד כמה הטירוף שיש סביב ה... נבחרות של השנים האחרונות, זה טירוף שמזכיר את התקופה שלך.
זה מאוד מזכיר, מאוד מאוד מזכיר. אני רואה עכשיו עם הנבחרת כדורגל, ממש כולם דיברו על באותו יום שהיה להם את המשחק נגד ברזיל, כולם דיברו על זה מהבוקר, מה, איפה אתה רואה את המשחק, מה, איך, מתי המשחק, איפה רואים את המשחק ביחד. ראית שגם כולם היו מול המסכים, זה לא משנה שזה נבחרת צעירה, זה עדיין כל העם, ברגע שזה נבחרת ישראל, זה כל העם מתאחד אחרי הנבחרת. מה עוד שאני גם, את האמת היא מקנה בשחקנים האלה, כי הם חווים עכשיו חוויה שתלווה אותם כל הקריירה. אני עד היום שאני הולך ברחוב, היום אני כבר בן 43, פרשתי שהייתי בן 35, ועד היום כשאני הולך ברחוב ופוגש כל מיני אוהדים או אנשים שקשורים לכדורסל, כשאני מתחיל לפתח איתם שיחה, תמיד מגיעים לגמר של שנת 2000, הגמר שלנו נגד סלובניה עם העתודה, כולם מגיעים לשם, כולם זוכרים לי את המשחקים האלה. וזה מדהים, זה מדהים, זה עברו 23 שנה וזה מה שאנשים זוכרים. כנראה זה מה שעוד פעם, בסופו של דבר, נבחרות ישראל זה מה שנוגע לאנשים בלב פה בארץ, וזה מה שלוקחים איתם.
וואו, בהחלט מדהים. והספקת לשחק במהלך הקריירה שלך בליגת הקיץ של ה-NBA עם הדטרויט פיסטונס ב-2004, איך הייתה החוויה הזאת?
הייתה חוויה מדהימה, הם גם היו אלופי ה-NBA אז, ואז בדיוק הגעתי להם בקיץ. הייתה חוויה מטורפת, היה לנו איזה... 7 משחקים ב-7 ימים או 8 ימים. אני זוכר שיצאתי יצאתי גמור, שחוט, גם פיזית, גם מנטלית מהליגת קיץ הזאת. אני חושב שבליגת קיץ הבנתי את כמות ואיכות השחקנים שיש בארצות הברית, שהיא כמות אדירה. זה פשוט, אתה נפגש שם עם איזה, נפגש שם עם, יש שם 7 קבוצות, אם אני לא טועה, 12 שחקנים בכל קבוצה, וכולם שחקנים טובים, כולם שחקנים, שחקנים אמריקאים, שאם הם מגיעים לליגה בארץ, הם שחקנים כוכבים, זרים, בכל קבוצה, אתה מבין את האיכות ואת הכמות שחקנים שיש שם, ופשוט מרגיש לך שאתה אחד מאלפים, ואתה צריך להתבלט בין כל השחקנים האלה. היה לי מאוד קשה, היה לי שם משחקים מצוינים, בצד משחקים פחות טובים, אבל היה לי חוויה אדירה, והכרתי שם חבר'ה שאחרי זה הגיעו ל-NBA, או הגיעו באמת להיות פה... כוכבים זרים בליגה בארץ, והיה לי כיף, היה לי כיף, חוויה.
שיחקת גם באירופה, ברוסיה ובאיטליה, ומדהים להיזכר בשמות, אבל באיטליה, בטרמו, שיתפת פעולה בין השאר עם אקילה פולונרה, הצעיר כן. בזמנו, וברד וואנמייקר, הפולונרה גם אמר שחנכת אותו, אם אני לא טועה, איך זה היה בשבילך לשחק בחול?
תשמע, כשאתה מגיע לחול ופתאום אתה משחק על תקן זר, אתה מבין מה הזרים עוברים פה שהם באים לשחק בארץ. אתה משחק על תקן ישראלי, אתה יודע שהמקום שלך בטוח בקבוצה, פתאום כשאתה מגיע ומשחק על תקן זר באירופה, אוקיי, משחק אחד, שתיים, פחות טובים, אתה מרגיש כאילו שהאדמה רועדת תחת הרגליים שלך, אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, אני לא מקומי פה, יכולים לחתוך אותי בכל רגע. אז יש את ההרגשה הזאת, גם שחוויתי את זה ברוסיה וגם באיטליה, אז פתאום אתה מבין מה עובר על זרים שמגיעים, אתה יודע, מארצות הברית, מגיעים כל הדרך פתאום לארץ ישראל, הקטנה שלנו, עם התרבות הכל כך שונה. זה לא פשוט בשבילם להשתלב. להשתלב ולהתאקלם מהר, כי בסופו של דבר אתה צריך להתאקלם כמה שיותר מהר, וישר להראות את זה על המגרש גם, לתת תפוקה על המגרש. אז אתה מבין, עד כמה הכדורסל יכול להיות מסובך, מעבר לפודבולים לבסקט. אז זהו, היה לי חוויות מדהימות בחול, אם זה ברוסיה, שהייתי איזה 3 חודשים, שיחקתי בעונה שם בקבוצה בשם סמרה, ואיכשהו בעונה הייתה מן הסתם בחורף, ואני עם המזל שלי, זה היה החורף הכי קשה שהם חוו ב-30 שנה האחרונות, ופשוט הייתי שם ב3 חודשים בחורף במינוס 20 מעלות. המעלות לא עולות, זה מינוס 20 מעלות קבוע כל הזמן, אתה לא יכול לצאת החוצה. אתה בקושי, במינוס 20 אתה כבר, אתה בקושי קשה לך לנשום בחוץ, מרוב שהאוויר קר. אז זה משהו שאני זוכר, חוויה מאוד עוצמתית מרוסיה. באיטליה, אתה יודע, הייתי לוקח את האוטו בימי חופש, פשוט נוסע וחורש שם את איטליה, מגיע לרומא, או לאיפה שזה לא יהיה, ארץ מדהימה. וזהו, וזה קטע שאנחנו מדברים על זה, כי אני בסוף החודש הזה מתכנן נסיעה עם המשפחה לאיטליה, אחרי שלא הייתי באיטליה מאז ששיחקתי שם. אז זו פעם ראשונה שאני הולך לחזור לשם, ואני מתרגש.
וואו, מדהים. ומהי החמישייה הכי טובה ששיחקת איתה? אולי 5 השחקנים הכי טובים ששיתפת איתם פעולה?
טוב, אז הראשון, תמיד שקופץ ראשון בראש, זה אנטוני פארקר. אין לו מתחרים. לא רק מבחינת היכולות, לא רק מבחינת היכולת משחק שהייתה לו, זה גם היה כל החבילה, זה היה אישיות שלו, היה אופי של הבן אדם. היה לו באמת, כמו שאומרים, את כל החבילה. גם חבר לקבוצה, גם תומך, גם מנהיג, גם ווינר, היה לו הכל. הייתי לוקח איתי בתוך החמישייה גם את דרק שרפ, כי הוא בסופו של דבר העוגן החברתי של הקבוצה, הוא זה שתמיד תומך ומדרבן מהשחקנים את השחקנים להצלחה, ותמיד הוא גם היה חצי פסיכולוג של השחקנים, הוא היה סוג של המנטור שלי בתור שחקן צעיר שהגעתי למכבי, גם התמזל מזלי, ובחדר הלבשה הייתי יושב תמיד לידו, אז היה לי איתו המון המון שיחות. את מי עוד הייתי לוקח? שמע, מייסיו בסטון, ניקולה רויצ'יץ', אני חושב שזה שרס, וכל החבר'ה ששיחקתי איתם אז בשנה הראשונה, בעונה הראשונה שלי במכבי. שחקנים, אתה יודע, כל אחד עם הקריירה המדהימה שהוא עשה, מייסיו וניקולה ושרס וכולם שחקני NBA בסופו של דבר ששיחקו פה במכבי באירופה, אבל זה כולם שחקנים מיכולות של NBA, גם הגיעו חלקם ל-NBA אחרי הקריירה במכבי.
לגמרי. ומי הם השחקנים הכי טובים שיצא לך לשחק נגדם?
אז יצא לי לשחק נגד נייט אפמן, שבתור גבוה, כשמשחק נגד גבוה, היה לי אולי הכי קשה לשחק נגדו. היו משחקים שהייתי משחק נגדו, הייתי צעיר אז כן, אבל היו משחקים שפשוט הוא היה עושה לי בית ספר. הרגשתי ש... הרגשתי שהוא ממש רמה מעליי. זה עשה לי רק טוב, כן? כי זה גרם לי לעבוד יותר קשה אחרי זה באימונים ובחדר כושר. אבל אני זוכר שהיה לי, הוא גם מבחינת הסייז שהיה לו, והחוכמת משחק, והיכולות האתלטיות, וההבנה שלו נגד מי הוא משחק, היה לי מאוד קשה, אבל מצד שני זה תרם לי המון לשחק נגדו.
מי הם המאמנים שמהם למדת הכי הרבה?
מכל מאמן לקחתי משהו. בוא נגיד שהמאמן שהכי השפיע עליי על הקריירה זה היה ארז אדלשטיין, שהוא בעצם לקח אותי שהגעתי להפועל תל אביב, והוא לא הקפיץ, הוא לקח אותי בתור ילד, כן, הייתי בן 23, והוא לא הקפיץ אותי מדרגה אחת, הוא הקפיץ אותי 2-3 מדרגות, ממש הבנתי מה זה, ועד כמה התחרותיות חשובה לארז, והפרפקציוניזם, והדרישה שלו מהשחקנים, הוא הצליח להוציא ממני את 100% שלי, בעונות ששיחקתי תחתיו, והביא אותי ממש להיות השחקן שהייתי בסופו של דבר.
ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
משהו מעניין שלא יודעים עליי.
כן.
משהו מעניין שלא יודעים עליי.
יכול גם
אני חושב
יכול גם להיות מחוץ לכדורסל, קשור לכדורסל, מה שתרצה.
אני חושב שאנשים לפעמים בגלל שרואים אותי גדול כזה, אתה יודע, 2-5 וחזק וזה, אנשים חושבים שאני הייתי עשוי מפלדה, ובתוך תוכי אני בן אדם מאוד מאוד רגיש. אני זוכר, אתה יודע, בין אם זה רגיש בשמחות ובין אם זה בדברים עצובים, אין לי בעיה להזיל דימה, וזה לפעמים, זה מצחיק אותי, לאנשים קצת קשה לקלוט את זה עליי, או להבין איך זה מתחבר להם עם כל הגודל שלי, אבל זה אני.
סיפרת קצת על הקשר שלך לכדורסל הישראלי כיום, ולאחרונה יש מתווה שמציע שר הספורט מיקי זוהר, שבעצם אולי לא תהיה הגבלת זרים, ופשוט יהיו תמריצים כלכליים גדולים יותר לקבוצות שישתפו רק 4 זרים וישתפו יותר ישראלים. איך אתה מרגיש עם הכדורסל הישראלי כיום, ואם ההצעה הזאת תתממש?
שמע, אני לא מכיר את ההצעה לבוריה, אני לא עד כדי כך מתמצא, אז אני לא יכול להתייחס לזה, אבל מה שכן אני יכול להגיד לך שזה מאוד מאוד חורה לי וכואב לי לראות, אני חושב שזה גם חלק מהסיבות שאני פחות רואה היום כדורסל, שפשוט אתה לא רואה מספיק ישראלים על המגרש, אין לך עם מי להזדהות, אני לא מרגיש שום קשר לזר כזה או אחר שבא ומשחק על המגרש, לא משנה באיזה קבוצה זה, ואני יודע שעונה אחרי זה הוא כבר יהיה באיזה קבוצה אחרת באירופה ויביאו מישהו אחר. אני אישית לא מתחבר לזה, ולא מבין את העניין של זה. אני חושב שליגה ישראלית, כמו שקוראים לה, צריכה להיות של ישראלית, של ישראלים, וכמה שיותר משחקים על המגרש, וזה מה שהייתי רוצה לראות.
רגע לפני שנגיע לפינת סיפור, יש עוד שאלה מסקרנת מאחד מחברי הקהילה. מה אתה חושב על מצב הסנטרים הישראלים היום ובעתיד הקרוב, ובפרט על גלעד לוי שינסה להיבחר עכשיו בדראפט?
אז קודם כל אני חושב, דיברנו גם על רומן סורקין מקודם, אני חושב שאיפשהו אנחנו כן יהיה בסדר בשנים הקרובות, גם יש את גלעד שעוד התפתח, ויהיה מעניין לראות לאיזה רמות הוא יגיע. שחקן בגובה שלו שלא היה אף פעם לא היה אף פעם לנבחרת ישראל. אז דווקא יהיה מעניין, אני חושב לפחות בגזרת הישראלים הגבוהים, בעמדות של הסנטרים, אנחנו נהיה בסדר בנבחרת ישראל בעתיד בזמן הקרוב. שוב, אנחנו אף פעם לא נהיה מהעריות אירופה מבחינת הסייז שלנו והגובה, אבל אנחנו נוכל להתמודד בכבוד.
טוב, כבר הגענו לפינת סיפור, והבאת כל מיני סיפורים מיוחדים לאורך הפרק. איזה סיפור מיוחד נוסף מהשנים בכדורסל תרצה לשתף?
סתם עולה לי סיפור מצחיק. דיברנו מקודם על השנים שהייתי בהפועל ירושלים, דיברנו על זה שהייתי עושה את הנסיעות מתל אביב לירושלים עם יותם אלפרין וליאור אליהו. ובעונה הראשונה, ברד גרינברג היה המאמן שלנו בירושלים. סיפור קצת מצחיק. היינו עושים כל פעם את הנסיעות מתל אביב, ואז הגיע החורף. וכמעט כמו כל חורף, מגיע היום שקצת יורד שלג בירושלים, ובאותו רגע העיר נסגרת, כבר סוגרים את כביש 1, כבר באמצע הדרך, ואין יוצא ואין נכנס לעיר. סליחה. אני זוכר שהיה לנו אימון בערב, אנחנו שומעים שאולי ירד שלג, לא ירד שלג, אולי הסגרו, אולי לא הסגרו, אמרנו נצא כמה שעות אפילו יותר מוקדם, מקסימום נבלה קצת באולם לפני האימון, נחכה עד שיתחיל האימון, אנחנו יוצאים לדרך, ומן הסתם פקקים, 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 ותוך כדי אנחנו שומעים בחדשות שיורד שלג, והגיע כבר ל-10 סנטימטר, וטק, אנחנו כבר על כביש 1, והחליטו לסגור את כביש 1. גם אנחנו מגיעים למחסום, ועומדים שם בפקק הארוך, אמרנו, אולי יפנו, יפתחו וזה, ועובר חצי שעה, ועובר שעה, ועובר שעתיים, ואנחנו באוטו מתייבשים. ואז יצאנו, אתה יודע, למחסום, לשאול מה קורה, מי יודע, יפתחו, לא יפתחו, כבר עוד מעט שעת האימון מתחילה, ותוך כדי שיצאנו שם לשאול, מישהו קלט אותנו, ועשה לנו איזו תמונה, ומפה לשם, אתה יודע, ואנחנו כזה מחובקים, מחויכים, בשלג, חוץ לאוטו, אני אותם ואליור, ואיכשהו התמונה הזאת התגלגלה לתקשורת, יום אחרי, כבר מופיע בעיתון או באינטרנט, אני לא זוכר, ושנגמר כל הסיפור עם השלג, אחרי כמה ימים הגענו לאימון, ברד גרינברג הוא היה, אתה יודע, מאמן כזה טיפוס אמריקאי, מאוד, הוא ידע להיות נחמד, אבל הוא גם היה מאוד מאוד קשוח מצד שני, ודרש המון מהשחקנים, ואז פתאום אני מגיע לאימון, ואומר לו, היי ברד, וישר הוא בא לי עם העיתון, הוא פותח לי את העיתון, הוא אומר לי באנגלית, כן, אני אגיד את זה בעברית, הוא אומר לי, היי יניב, מה זה צריך להיות? אתה יודע שאתה מפסיד אימון, ואתה הולך מחייך מבסוט מזה שאתה מפסיד אימון? ואני בכלל לא הבנתי מה נפל אליי, לך תסביר לו עכשיו, היית תקוע בפקק, בדיוק יצאת לשאול אם יפתחו או לא יפתחו, מישהו רצה לצלם אותך, תחייכת בתמונה, מה לא תחייך בתמונה? לא ידעתי מה להגיד לו, והוא היה כזה בפנים זעופות. וזהו, הוא טיפה כעס עליי, על זה כאילו שהוא חשב שנהניתי מזה, הייתי שמח כי לא הצלחנו להגיע לאמון. אבל זהו, זה היה קצת מצחיק, בסופו של דבר הייתה לי עונה מדהימה איתו, ונשארנו גם בקשר הרבה אחרי, וזהו, זה סתם סיפור שעלה לי מהתקופה, מהחוויות שהיה לי בפועל ירושלים עם יותם וליאור.
וואו, אני כבר מדמיין את ברד מדבר באנגלית, ו... באמת סיפור אדיר, ואנחנו גם מתגעגעים אליו כאן בישראל. אז קודם כל, יניב, אני רוצה להודות לך על פרק פשוט מרתק, ויוצא לי להגיד את זה כל כך הרבה, אבל זה ללא ספק אחד הפרקים הכי טובים של הפודקאסט, במיוחד עם אורח מצוין כמוך, וזאת גם הזדמנות להודות לכל המאזינים שהגיעו עד לכאן, מוזמנים לדרג את פודקאסט התשיעית באירופה, 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, להוריד את אפליקציית ספורטס רבי אם עדיין לא עשיתם זאת, להצטרף לקבוצת הוואטסאפ הקהילתית, קהילת ספורטס רבי, כדי לקבל הזדמנויות, בין השאר לשלוח שאלות, כמו שהיה בפרק הזה, ועוד ועוד, להמשיך להתעדכן באתר. אז פעם נוספת, יניב, אני רוצה להודות לך על פרק באמת מושלם ובטיימינג באמת מצוין, ונתראה בפעמים הבאות.
בכיף, בכיף, תודה רבה לכם, תודה.